שלום לכם, זמן תוצאה אני עושים מדינה, תודה שאתם שוב איתי. את הפרק הזה, כמו את שאר הפרקים, אפשר למצוא בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. המון תכנים, כל הזמן בפייסבוק, הטוויטר וגם ביוטיוב, שם עולים כל הזמן דברים מעניינים. לרגל החג אנחנו עם שני פרקים שעולים ביום שני בבוקר. הראשון, על גביע העולם למועדונים, הוא כבר עלה ביוטיוב קודם לכן, אז מוזמנים להציץ גם שם. אבל אנחנו עכשיו גם בספוטיפיי ובשאר אפליקציות הפודקאסטים. השני, על שוודיה והוואר, עולה גם בפורמט פודקאסט רגיל וגם ביוטיוב. יאללה, אל הפרק. תראו, בסוף השבוע האחרון הרשת סערה בעקבות החלטה אחת שהתקבלה בשוודיה. הליגה המקומית החליטה ברוב די גדול שלא לאשר שימוש בוואר במהלך העונה הקרובה. צריך להגיד, בשוודיה מעולם לא היה שימוש בוואר, כך שבניגוד לכל הכתבות, לא ביטלו שם שימוש במערכת, אלא פשוט החליטו שהשנה לא יטמיעו אותה. עכשיו אני יודע, וואר מעורר המון דיונים, יש אנשים עם רגשות נוסטלגיה עמוקים, שחושבים שהוואר הורס את הכדורגל. אז בא לי להסביר לכם למה הפכתי מאחד שממש מתנגד לדבר הזה באופן מוחלט, למישהו שהיום קצת יותר חי בשלום עם וואר. ובעיקר אני רוצה להסביר לכם למה השוודים פשוט לא מבינים את העניין. אגב, תכתבו לי בתגובות אם אתם בעד או נגד הוואר, אני יודע שזה דיון שלם וזה מעורר הרבה אמוציות, מעניין אותי לשמוע מה דעתכם, וכמובן מעניין אותי לדעת אם אתם חושבים שאני מדבר שטויות כרגיל. כל מה שחשבתי על וואר הגיע בכלל מענף ספורט אחר, רוגבי. לומר לכם בכנות, אני מת על זה, אחלה של ענף, כיף גדול. הסיפור שלי עם הרוגבי והוואר מתחיל בגביע העולם 2015. במשחק הפתיחה בין אנגליה לפיג'י, בשלב די מוקדם של המשחק, השופט נדרש לעזרת הטלוויזיה כדי לקבוע האם כדור עבר או לא עבר את הקו. כאן צריך אגב להגיד, אם אתם לא מכירים, ברוגבי זה לא כמו בכדורגל שהבדיקה היא אוטומטית, זו בחירה של השופט האם לעזר בטלוויזיה, יש לו כמובן דברים ספציפיים שהוא יכול לעשות, אבל זו בחירה שלו. אז פנו לטלוויזיה, הריצו קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, זווית כזו, זווית אחרת, ובסוף מה קרה? אמרו לשופט, לך עם שופט הקו שלך, אין לנו זווית לקבוע. אחרי אותו משחק, בגביע העולם, פשוט התחיל בלגן, המון שימוש בשופטי הטלוויזיה, כמעט יתרו את השימוש בשופטים אמיתיים במגרש. כמובן שככל שעבר הזמן, גם השופטים התחילו להשתמש בזה בצורה קצת יותר חכמה, דברים התיישרו, אבל כן, זאת הייתה חוויה די מוזרה לראות את זה. קצת יותר משנה אחר כך, גביע העולם למועדונים 2016 קורה אירוע היסטורי. אנחנו בחצי הגמר בין קשימה אנטלרס היפנית לאתלטיקו נסיונל הקולומביאנית, ובדקה ה-30 השופט ויקטור קשי מהונגריה נקרא לבדוק במסך פנדל שהוא פספס. זו הייתה הפעם הראשונה בתולדות הטורניום של פיפה שיש שימוש בטלוויזיה כדי לקבוע החלטה במגרש. וצריך להגיד, זה היה נראה אז מסורבל, כן עובד, לא עובד. לקח המון זמן, לקח כמעט 3 דקות, עד שבסוף שרק פנדל, נבעת, נכבש, אבל כאמור, המון זמן. 8 שנים אחר כך, עבר הוא כבר חלק מהכדורגל, התרגלנו אליו, אבל ב-2018, כשבחנו את האפשרות האם לאמץ את זה לקראת המונדיאל, עשו פיילוט והתוצאות היו מעניינות. דבר אחד די ברור, 99% מההחלטות שהתקבלו באמצעות עבר היו נכונות, סבבה, זה עובד טוב. ומה לגבי משך הזמן? כאן הייתה הפתעה. במשחק ממוצע, בזבוז הזמן של עבר הוא 55 שניות בלבד. אני יודע, זה נשמע לכם מוזר, כי אתם רגילים לראות בדיקות דבר ארוכות, הרבה יותר מ-55 שניות. וזה דווקא מה שהופך את הכל להגיוני, כי בגלל שהבדיקות הארוכות הן חריגות, אנחנו זוכרים אותן יותר. הבדיקות הקצרות נבלעות בתוך המשחק, בין אם אנחנו לא שמים לב אליהן, או אם הן נבלעות בתוך דברים שקורים, למשל בדיקה של שער, והיא חופפת לזמן עד שמחדשים את המשחק, אז היא לא מבזבזת עוד זמן מעבר לזה. יותר מזה, קחו תרגיל מחשבתי, אתם רואים כדורגל, אתם רואים הרבה משחקים. תשימו לב האם בכל משחק שאתם רואים, השופט הולך פיזית למסך כדי לבדוק. בדרך כלל מה שמבזבז זמן, זה באמת ההליכה פיזית למסך כדי לבדוק אירועים. תתפלו לגלות שברוב המשחקים זה לא מגיע לשם. עכשיו השאלה החשובה, האם עבר מושלם? ברור שלא. הוא עדיין בתהליכים של התפתחות, וכל הזמן מנסים דברים חדשים כדי לראות איך מתקדמים. באופן די מוזר, חלק מהדברים שנכנסים ואמורים לשפר, הם דווקא אלה שחושפים את הפינות היותר משונות. למשל, המערכות האוטומטיות שמסמנות קווים במקרה שנבדל, או המערכת החצי אוטומטית שהייתה בשימוש במונדיאל האחרון, שמזהה את זמן המסירה כדי לקבוע מתי היה נבדל. אלה הדברים שחושפים את הקטנות, את המקום שבו החוקה הישנה הזו שרגילה להסתמך על בני אדם בלבד, פתאום לא עובדת, כי מגיעים למקרים חריגים שבו כתף פוסל את שער. והאמת ראינו את זה גם לא בעבר, ראינו את זה עם מערכת קו השער, עם כל מיני מקרים שאתם בטוחים וראיתם בעיניים שלכם שהכדור עבר, אבל בגלל הסימון, בגלל האופן שזה קורה, אז יש איזשהו קטע קטן שמונע מהכדור לחשב כשער מובקע. ומה לגבי השוודים? ובכן, אני פחות מחבב את הניסיון לצייר רומנטיקה במקום שאין באמת דבר כזה. כי הליגה השוודית בסוף היא ליגה מקצוענית. בשנה האחרונה נרשמו שם 9 העברות בסכומים של מיליון אירו ומעלה, כבר קבוצות שוודיות שקנו שחקנים בסכומים כאלה. השחקן עם השכר הגבוה ביותר בליגה הוא יאן סטריגר לארסן ממלמה, הוא מרוויח כמעט 2 מיליון אירו בשנה. ראיתם את התפאורה המאוד מאוד מרשימה של אייאקס סולנה עם הספינה והמלחמה שלהם נגד הכדורגל המודרני והדברים האלה? הם כנראה מתעלמים מזה ש3 מתוך 8 השחקנים הכי יקרים בתולדות המועדון הגיעו השנה. יכול להיות שהם גם מתעלמים מזה שהכסף הגדול הזה עזר להם כשהם מכרו את אלכסנדר איסק לפני כמה שנים לדורטמונד ב-8 מיליון אירו. עכשיו קחו דוגמה למשהו שבאמת קרה. בעונה שעברה משחק אליפות בליגה השוודית בין מלמה לאלפסבורג, השופט שורק שם לפנדל על נגיעת יד שלא הייתה לטובת מלמה. אם היה ור, הכל היה מתבטל, אבל איזה מזל שיש רומנטיקה, וככה קבוצה זוכה באליפות עם פנדל שלא היה. עכשיו זה לא רק זה, שוודיה היא גם מעצמת כדורגל נשים, וצריך להגיד שנבחרת הנשים שלהם נהנתה יותר מפעם אחת מעזרת הוור בטורנירים הגדולים. לא סתם היא זכתה במדליה באולימפיאדת טוקיו 20, לא סתם היא הגיעה לחצי גמר אליפות העולם בשנה שעברה. אגב, שתי החלטות כבר עזרו להם בניצחונות מול ארצות הברית החזקה, גם באולימפיאדה וגם במונדיאל. לא יודע ממחר לשוודים שעבר זה דבר רע. וצריך להגיד, בסופו של דבר הכדורגל משתנה, לטוב ולרע. חוקת הכדורגל היא אחד הדברים שהשתנו הכי הרבה פעמים. יש דברים שאנחנו היום מתייחסים אליהם כמובנים מאליהם, אבל עד לא מזמן הם היו דמיוניים. למשל, שיחקו כדורגל 100 שנה, עד שמישהו החליט במונדיאל מקסיקו 70 שצריך צהובים ואדומים. בתחילת שנות ה-80 עברו בארץ ל3 נקודות לניצחון ברוב הליגות באירופה, זה קרה רק עשור אחר כך. בשנות ה-90 עדיין היה מותר להחזיר כדור לשוער. קצת אחר כך, במונדיאל 94, עדיין היו 2 חילופים לקבוצה. עבר איתנו כבר די הרבה זמן. כמו שאמרתי, לא מושלם. זה שהוא איתנו, זה לא הולך להשתנות, אבל כנראה היישום שלו והחוקים הולכים להשתנות בהתאם. רומנטיקה של השוודים, לי זה נראה יותר כמו ליגה שלא התקדמה לעולם המודרני. אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני עושה מדינה, תודה שהייתם איתי. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים, בפייסבוק, בטוויטר וביוטיוב, המון תכנים כל הזמן. אני כבר מחכה לשמוע מכם תגובות, תהיות, רעיונות לפרקים. הבמה שלכם והיא לגמרי פתוחה. יהיו עוד פרקים, והם כבר בדרך אליכם. עד אז, ביי בינתיים.